אולי בליל אכילת פסח שני, שמזכיר לנו את היציאה מעבדות לחירות, אז הזמן לדבר על עניין העבדות לעשות כל שכן שזה שייך לפרשת השבוע. התורה אומרת על עבד עברי לא תרדה ועוד בפרך. והתורה אומרת כי אבתי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד. שאנחנו עבדי השם, לא עבדי בשר ודם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. מה הגדר של עבודת פרך? אז אחד מהגדרים, עבודה שהאדון לא צריך אותה. הוא מבקש ממנו לחמם לו כוס תה, והאדון בכלל לא צריך את כוס התה הזאת, לא חושב לשתות, לא רוצה בכלל כעת, באמת דבר כזה מתוך תה חם, לא רוצה כעת כוס תה. למה הוא עושה את זה? רק כדי להעתיק את העבד או משהו אחר. זה עצור. אפילו אם העבד לא יודע, העבד חושב שאולי האדון צריך את זה. אבל אם האדון יודע שאין דעתו לשתות את התה הזה, אסור לו לומר לעבד חמם לקרוס תה. זה אחד מהגדרים, יש עוד כמה גדרים של עבודת האחד, זה אחד מהגדרים. כי הרי זה מה שהיה במצרים, המצרים כן עבדו בנו בפרך, נתנו לנו עבודה שאפילו לא נפעלת למצרים, נתנו לנו לבנות ערים שראשון ראשון פי תהום בלעו, שראשון ראשון מתרוסק, זאת אומרת שלא בשביל התועלת למצרים, רק כדי שאנחנו נעבוד, בשביל זה נתנו לנו עבודה, לא בגלל התועלת הכלכלית או אחרת כלשהי למצרים. הם נתנו את העבודות בחוסר ייעול, עבודת גברים לנשים ועבודת נשים לגברים, הרי כשרוצים לייעל את הדברים אז עושים נקר, נותנים לאיש עבודה שהוא מומחן אבל לאיש עבודה שהיא מומחית, והמצרים מטרתם לא הייתה להשיג רווחים כלכליים, המצרים מטרתם הייתה לשעבד את ישראל, אז זה עבודת פרך. מותר לעבוד בעבד עברי מה שדרוש לך, אבל לא מעבר למה שדרוש לך. כי עבדי הם, הלכה נוספת שנלמדת הרי בגמרא, כי עבדי הם, אבל העבדים לעבדים, שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היום. שיכול להתחרט אם הוא הבטיח שיעבוד יום או שבוע או חודש, יכול באמצע הזמן להתחרט ולא יפסיד מסחרו עבור אותו חלק של הזמן שעבד, אלא שיש הגבלות לזה, במקרה שהוא גורם הפסד לבעלים אז הדין אחר, אבל עקרונית הדין הוא שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היום כדי שהוא לא יהיה עבד, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. קבלן לא יכול לחזור בו באמצע היום, מה בין פועל ובין קבלן? פועל זה מי שמקבל את השכר לפי זמן, וקבלן זה מי שמקבל לפי תוצרת. אם פועל קיבל לעצמו יום עבודה, הוא יכול לחזור בו. אם קיבל עצמו לחרוש את השדה ויקבל את המשכורת לפי חרישת השדה, אז לא יכול לחזור בו, כי זה קבלן, הוא מקבל לפי הספק, לא לפי שעות. אז לא יכול לחזור בו, מה החילוק? למה זה עבד וזה לא עבד? כנראה שהפשט הוא קבלן מוכר תוצרת. למכור תוצרת זה לא דבר שלילי בעיני התורה, בשבט ישראל על אדמתו, אז זה מוכר לזה מפרי גפנו וזה מוכר לזה מפרי תאנתו, אין כאן דבר שלילי. כך עם ישראל אמור לבנות את עצמו. מה שאין כאן פועל מוכר זמן, והזמן אסור למכור, הזמן צריך להיות קודש להשם, הזמן שלנו משובד לריבונו של עולם. אז לכן התורה לא רוצה שתמכור את הזמן, שתוכל לחזור בך מהמכר הזה. מכר של תוצרת, אל תחזור, להפך, זה לא בסדר לחזור בך, אבל ממכר של זמן, כן. אדם זה כשאדם עובד בשביל הזולת. מה כשאדם עובד בשביל עצמו? כשאדם עובד בשביל עצמו, לכאורה אין הגבלות, יכול לעבוד כמה זמן שהוא רוצה ואיזה דברים שהוא רוצה. יש עוד הלכה למשל בעבד עברי שאסור לי להעביד אותו בלילה כי טוב לו ימח, אז צריך לתת לו לישון בלילה, אסור להעביד אותו בלילה. אדם לעצמו יכול לעבוד שעות נוספות ביום ובלילה כמה שהוא רוצה. עד כאן על דרך הפשט הפשוט, על דרך ההלכה הנגלית. לא שאני הולך כעת לדבר ניסטר, אבל בכל זאת, אל תחשבו בי שאני הולך לדבר ניסטר, אבל אף על פי כן, אני רוצה לומר שההלכה היא לא כך מבחינה מסוימת. ברור שההלכה הפשוטה היא כך, אף על פי כן. חז"ל הרי מביאים שהילי היה הולך לאכול, אז היה אומר שהוא צריך לגמול חסד לאורח שלו. איפה יש לו אורח? הלל בקושי היה לו מה לאכול בכלל בבית, איפה עוד יכניס אורחים? אבל כן, יש לו אורח, הנפש שלו. הקשבוך הוא נתן לו נשמה, והנשמה לא יכולה להתקיים בעולם הזה בלי אוכל, השם ילביש אותה בתוך הגוף, ובתוך הגוף היא לא יכולה להתקיים בלי אוכל, אז צריך לגמול לחסד, להכנות את האוכל. זה אורח שנשאר הרבה זמן, אצל הלל נשאר 120 שנה, אבל בכל זאת בעולם הזה זה אורח, לעומת חיי הנצח, והנשמה היא מעולם הנצח, ובעולם הזה היא אורח, צריך לתת לאורח מה לאכול, כדי, אז גומל נפשו איש חסד, אדם יכול לעשות מילות חסד עם הנפש שלו בעצמו. אמנם אמרו הדרך המליצה שהרשעים גם כן חושבים כך, גם כן אוכל וחושב שהוא כמו הלל, אז זה נאמר כי הלל רשע על תאוות נפשו, הרשע אוכל בשביל התאוות שלו והוא חושב שהוא כמו הלל, אבל הלל באמת אוכל בשביל לעשות חסד עם האורח שלו, הוא גומל נפשו איש חסד. במסילת ישרים הרי נסביר שהנשמה היא בת מלך, משל לבת מלך שניסית לאדם כפרי, אז גם אם יביא לה את כל הדברים הכי טובים שהוא יודע להביא, אין לה תענוג, נרגילה למאכלי מלכים, והוא מביא לה קצת בצל וקצת שום, זה לא המאכלים שהיא רגילה מבית המלך. אז כך הנשמה גילה בעולם העליון לאור פני מלך חיים, וכאן בעולם הזה מגיעים לה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, זה לא בשבילה, היא מוכרחה, המלך הכריח אותה לרדת הנה לעולם הזה, קישר אותה עם הגוף, אז היא מוכרחה לאכול, אבל לא מזה היא מתענגת, היא מתענגת ממצוות, ממעשים טובים, מתורה, מיראת שמיים, מזה היא מתענגת, לא מענייני העולם הזה. אז אם כך, אם מלך מלכי המלכים גזר על הנשמה להיות כאן אורחת ולעבוד את הגוף, אז היא העבד עברי שלנו, אסור להעביד אותו שלא לצורך. מותר להעביד אותו לצורך, כמה שאני זקוק בשביל לחיות, אבל לא להעביד אותו שלא לצורך, לא תרדב או בפרך. כמו שאפשר לגמול חסד עם עצמו, עם הנשמה של עצמו, כפי שאין אפשר להיות גם ההפך, אפשר להעביד אותו, אפשר לנגוס ולרדות בפרך בנשמה של עצמו. כלפי עצמו יש כאן לא תרדב או בפרך, אל תשתמש בנשמה למה שלא דרוש לך. להשתמש בה למה שדרוש, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ציווה עליה לעשות בעולם הזה, אבל לא לבזבז את הזמן על דברים שלא צריך. הזמן שייך לקדוש ברוך הוא, כמו שכשאתה עובד אצל הזולת הזמן שייך לקדוש ברוך הוא, כשהנשמה נמצאת אצלך גם כן הזמן שלה שייך לקדוש ברוך הוא. חובת הלבבות אומר שהשונא הגדול שיש לך בעולם הוא היצר הרע, הנמסך בכוחות נפשך, לבש לך בגדי הידידות ועדע עדי האהבה לך, ואתה מתעלם ממנו והוא ער לך. בקיצור, הוא מעריך בזה שהיצר הרע מתחפש לאוהב שלך, מנסה לפתות אותך שהוא אוהב שלך, ובאמת הוא השונא הגדול שיש לך בעולם. ולעניות דעתי צריך עוד ללכת צעד אחד הלאה, אם אפשר. כל אדם, אם נשלח מרגל לסוריה, לא לאמריקה חסו שם, זה לא, אבל לסוריה, או לאיזה ארץ מגנת אחרת, הוא יצליח בתפקידו, אז הוא ישתדל להיראות כידיד הכי טוב של אסד או של מי שמושל באותה ארץ. אבל דבר אחד הוא לא יצליח לשכנע את אסד, שהוא אסד הוא לא יצליח לשכנע אותו, הוא יכול יותר לשכנע אותו שהוא ידיד של אסד. היצר הרע משכנע אותך שהוא זה אתה, שמה שהוא רוצה זה אתה רוצה, אתה חושב שזה האני שלך שרוצה, וזאת לא האמת, זאת אתה יודעת שהאני האמיתי שלך זאת הנשמה, והיא לא רוצה את העניינים האלה. הנשמה רוצה תורה, הנשמה רוצה מעשים טובים, רוצה גירת שמיים. וזה השונא הגדול שיש לך בעולם, היצר שמשכנע אותך לא שהוא אוהב שלך, הוא משכנע אותך שהוא זה אתה, וזה לא נכון, הוא זה לא אתה, זה השונא רוצה, אבל אני לא רוצה את זה, ואני משבט את עצמי, אני משבט את הנשמה שלי אם אני עושה את רצון היצר. אם הפרח הנורא בשביל הנשמה זה לעשות עבירות, לבטל את הזמן, זה עבודת פרח של הנשמה שאסור לנו, שהיא מצטערת עליה. אם הנשמה זוכה, אז זה אחרת. אמנם הנשמה עובדת את הגוף כפי שהבורא גזר עליה, דואגת לצורכי הגוף, אבל היא דואגת לצורכי הגוף כמו מלך שדואג לעבדים שלו. מלך גם כן דואג לעבדים, אבל כמלך ולא כאלף שלהם, אלא כאדון עליהם, כמנהיג שלהם. מלך דואג לבהמות שלו, דואג לרכוש שלו, אבל המטרה כדי שהבהמות והעבדים יעבדו אותו בסופו של חשבון, ולא כדי שהוא יהיה משובד להם. כך צריך להיות היחס בין הנשמה והגוף, שהנשמה תדאג לצורכי הגוף, אבל לא כעבד, אלא כאדון שמוליך את הגוף, גם לטובת הגוף, אבל גם לטובת עצמה, להשיג כענייני עולם הבא, שהיא לא תרגיש כאן כמו בבית סוהר בעולם הזה, אלא תרגיש כאן כמלכות בעולם הזה. כך צריך להיות לפי האמת. הכוזרי, המלך שואל את החסיד, מהו החסיד, מה זה חסיד? אז החסיד אמר לו, חסיד זה מי שיודע לתת לכל אחד את צרכיו, לפי צרכיו. אז אומר לו המלך, על חסיד שאלתיך, לא על משה. שאלתי אותך, מה זה חסיד? ואתה עונה לי, איך צריך להיות משה? אז עונה לו החבר, החסיד האמיתי זה המושל, הוא מושל לתת לעבריו כפי צורכם, לא פחות ולא יותר. לא צריך להיות מושל על אנשים זרים, מספיק להיות מושל על רמח איברים, זה גם כן מושל. לתת לרמח איברים שלו כמה שהם צריכים, זה החסיד. לא פחות מזה ולא יותר מזה. התענוג הגדול של הנשמה לעבוד את בוראה, לשעבד את עצמה לקדוש ברוך הוא ולהשתמש בגוף כדי לעבוד את בוראה. היא רוצה להיות בעולם הזה, אז היא רוצה להיות בעולם הזה. אם משתמשים בה לעבודת הבורא, אז להפך, אז היא רוצה להיות בעולם הזה. ידוע שהגר"א לפני פטירתו בכה, שאלו אותו למה הוא בוכה, הוא הולך עוד מעט להיכנס לעולם שכולו טוב, לשבת במחיצת כהנים וצדיקים, ליהנות מזיב השכינה. אז הוא אמר, אבל בעולם הזה אפשר בעד כמה קופקות, המטבע הקטן ברוסיה, בעד כמה קופקות לקיים מצווה בסיסית, בעולם הבא בעד כל הון שבעולם אני לא אוכל לקיים מצווה. כי אצל הגר"א באמת הנשמה מבינה שאת התענוג לעבוד את הבורא, לא, המטרה שלה לא קבלת השכר שבעולם הבא, אלא עבודת הבורא שבעולם הזה, אז הנשמה מרגישה טוב בעולם הזה, אני עובדת באמת את הבורא. חז"ל אומרים על פלטי בן ליש, שהייתה לו מצווה, וכשהמצווה נגמרה, אז הלך הלוך ובכו. למה? מפני שנגמרה המצווה, כי מה המצווה הייתה ניסיון קשה. חז"ל אומרים שהניסיון של פלטי בן ליש היה יותר קשה מהניסיון של יוסף ושל בועז, אבל הוא עמד בניסיון, אז הוא בוכה שהמצווה הולכת ממנו. אנחנו לא צריכים, אסור לנו להיכנס לניסיונות, אבל פלטי בן ליש שעמד בניסיון, אז הוא יכול לבכות על שהמצווה הולכת ממנו. אדם אחר צריך לברוח מניסיונות. הרי יש לנו גם הלכה, חס ושלום, אם נפטר קרוב, ואפילו אם הלב שלנו כואב מאוד, צריך לדבר 30 יום. אנחנו אצלנו, אם נפטרת אשתו של מישהו, אין אישה מתה אלא לבעלה, או חס ושלום מישהו קורא לו האסון הכי גדול שבן מת בחייו, צריך להתאבל 30 יום, לא יותר. אבל אם חס ושלום מת אב ואם, למרות שזה טבעו של עולם, אבא נדע סדר שאב מת בחייו. חייב, בן זה לא כללה מיוחד, שבן מת בחייו זה האסון הכי גדול, שאב מת בחייו, בן זה טובו שלנו, ובכל זאת האבלות שם מ-12 חודש, לא 30 יום. למה? כתוב בהלכה, מפני שהוא מתאבל על מצוות כיבוד אב ואם שחסרה לו, מבחינת הצער על אובדן הקרוב, צער על בן יותר גדול, חסר שלום שלא יהיה לאף אחד צער כזה, אבל מבחינת כיבוד אב, פלחה ממנו מצווה, אז הוא צריך חייב, ההלכה מחייבת אותו להתאבל 12 חודש על שחסרה לו עכשיו המצווה, למרות שלא לגמרי הלכה, הרי יש הלכה של מכבדו במותו גם כן, ואבל כשאנחנו מכבדו וחייב חסר לו, כן? אז חייב להתאבל 12 חודש, לא על הצער של הפרידה, הצער של פרידה מבין רחמו אצלן יותר גדול, אבל על מצוות אז אם מיני צריך לבכות 12 חודש. משה רבינו הולך להיכנס למדרגות העליונות שבעולם, אין מדרגה יותר גדולה בעולם האמת ממדרגתו של משה רבנו. הוא זוכה שם בכל ההערות, בכל הגילויים, ששום דבר אדם אחר לא מזיג, לא מחייב ולא במותו משה רבנו זוכה. הוא לא רוצה עדיין להישאר בעולם הזה, להיכנס לארץ ישראל, לקיים את המצוות התלויות בארץ. כפי שחז"ל הסבירו, מה רוצה משה? לאכול מפריה ולשמוע מצווה? לא חסר לו משה. משה אוכל מן, הוא לא תפירות דברים. הוא רוצה לקיים את המצוות התלויות בארץ, להפריש תרומות ומעשרות, כלאיים, אורלה, כל המצוות התלויות בארץ. זה מה שמשה רבינו מחפש. גם מבחינה זו, היום הוא היום המדהים לדבר על זה. הרי כל היונטם הזה של פסח שני, זכינו ידי אותם אנשים שאומרים, למה ניגרע, שמחפשים שלא תחסר להם מצווה, למה ניגרע למי יקריב את קורבן השם במועדו. שרבינו, למה ניגרע, למה שתחסרנה לי המצוות התלויות בארץ, אמנם הן לא חסרות למשה לפי האמת, כי כל יהודי שלומד בהלכות תרומות ומעשרות, לומד אותם כי משה הוריד לנו את התורה הזאת. כל יהודי שמקיים את שמיטה ויובל, מקיים מפני שמשה הוריד לנו, אז הכל נזקף לזכותו של משה רבינו. כל תורה שיהודי לומד וכל מצווה שיהודי מקיים, הרי הכל לזכותו של משה רבינו. ואף על פי כן, משה רבינו רוצה בעצמו לקיים את המצוות הגלויות בעצמו, שרק תתקיים לזכותו על ידי אחרים. כי כפי שהמשנה אומרת, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא, וזה אפילו מחיי העולם הבא של משה רבינו, שאין למעלה מהם, אף על פי כן, יפה שעה, יותר טוב, ואם הוא לא זוכה להיכנס לעשות, לפחות לראות את הארץ, אפילו זה עדיף לו, לדחות את הכניסה לעולם האמת כדי לראות קודם את ארץ ישראל. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אמנם תורה משיגים יותר בעולם הבא, השגות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו לא יכולים בכלל להשיג בעולם הזה, כל שכן השגותיו של משה רבינו, אבל בעולם הבא מקבלים את זה במתנה, מבחר מה שעשה בעולם הזה. אבל בעולם הזה יגעים בתורה, עמלים לקבל את התורה, עובדים את השם, בעולם הבא זה השכר מאת השם, בעולם הזה זה עבודת השם. ידוע שהגר"א לא רצה לקבל מגיד מהשמיים, שיגלה לו סתרי תורה. שאלו אותו, הרי הבן יוסף כן היה לו מגיד מישרים, שכידוע, בית יוסף כתב ספר שלם של מה שהמגיד גילה לו בסתרי תורה. וזה קרה מה שבית יוסף היה לו מדרגה אחרת, היה בארץ ישראל, דור יותר קודם. על כל פעמים הוא סירב לקבל, כי הוא רצה להשיג תורה דווקא על ידי יגיעה, ולא על ידי מתנה מלמעלה. למרות שהיה משיג יותר, ודאי על ידי מגיד, אבל לא, הוא רוצה עבודת השם. חז"ל למדו מאברהם אבינו שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, השם אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, שהקדוש ברוך הוא יחכה ואברהם ילך להכניס את האורחים. אם כן, הכנסת האורחים כפי שהוא חשב שהם ערבים, הגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. נשאלת השאלה אם באמת ככה הלכה, אם אדם עומד באמצע 18 ויבוא אליו אורחים, אז מותר לו להפסיק באמצע 18 לקבל אורחים חלילה וחס? כפי שאמר אותו חסיד להגמון, שאם היה עומד לפני מלך בשר ודם והיה מפסיק, היה מתחייב בנפשו. כל שכן שלא יכול להפסיק שעומד לפני מלך מלכי המלכים, וכך הלכה, אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו, אומר את המשנה, אז במלך גוי, אז בגלל פיקוח נפש, כן, אבל במלך ישראל, אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו, אז איך אתם מתאימים גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? שנית, גם שואלים את הקושייה, שמעניין הייתי לא כל כך קושייה, מאיפה אברהם ידע? אנחנו יודעים מאברהם שגדולה הכנסת אורחים. מאיפה אברהם ידע שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? זה לעניין הייתי לא קושייה, כמו שידע כל התורה מעצמו, ידע גם זה מעצמו. אבל אני חושב שגם פשוט. אברהם ידע את הסברה הזאת שגדולה, שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. אותו ביקור של השכינה אצל אברהם הרי לא היה מבחינת עבודת השם של אברהם, אלא להפך, השם בא לבקר אותו כאן, זה לא עבודה של אברהם אלא זה מתן שכר לאברהם. כשאברהם נימול אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, הוא חולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. אברהם הרי מאלו שהשיגו בעולם הזה מעין עולם הבא, בכל מכל כל, בכל זה אברהם השיג מעין עולם הבא, והראיה שמיד אחרינו הוא מתפלל על סדום, אז הוא אומר להשם חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע והיחד צדיק רשע, חלילה לך, אומר השם מה זה עוד פעם חלילה לך, כתוב כבר חלילה לך, שאפילו שחלילה לך לעולם הבא, זאת אומרת שאברהם מבין, יש לו כבר השגה מה חילול השם בעולם הבא, אז הסוגר שלו כבר הסוגר של עולם הבא, לא של עולם הזה, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאים אותו מעין עולם הבא בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא בא אליו כאן לתת לו שכר, זה לא עבודה, זה מתן שכר. אם זה מתן שכר, אז גדולה קבלת האורחים, מפני שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. מה שאין כן שאנחנו עומדים בתפילת 18 לפני הבורא, אומנם גם כן צריך להרגיש תענוג לעמוד לפני הבורא, אבל זה בגדר עבודה, זה לא בגדר, הלוואי שיהיה בגדר עבודה, זה בגדר עבודה, זה לא בגדר מתן שכר, אז אסור לו להפסיק, שעובד את המלך, לא יכול להפסיק בשביל נברא, הוא לפני המלך, איך יפסיק בשביל נברא, אני חושב שזה פשוט. אז אנחנו נצטווינו לקבל עלינו עול מלכות שמיים באהבה, כל ערב ובוקר מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זה המשך לשמה הראשון, לקבלת עול מלכות שמיים שאמרנו בסיני, נעשה ונשמע. אומות העולם לא אמרו נעשה ונשמע, אומות העולם שאלו מה כתוב בה. כתוב לא תרצח, זה לא כל כך מתיישב, לא תגנוב גם כן לא כל כך נכון. אצלנו לא שאלנו, אמרנו נעשה ונשמע, זה הקבלת עול מלכות שמיים, כך נהיינו עבדי השם, נעשה ונשמע. למה? מה היה קורה אם באמת עשרת הדיברות היו מוצאות חן בעיני אומות העולם, או כל תרי"ג מצוות? היו שומעים מהקדוש ברוך הוא, אף פילט לא, ביום השביעי נחים, שותים יין, עושים שלוש סעודות, מה יותר טוב מזה תורה מצוינת. וכל שאר המצוות, נניח שהיו מוצאות חן בעיני אומות העולם, והיו מקבלות את התורה, אז הם כן היו נהיים עבדי השם. אז היה מצב יותר טוב מהיום אולי, אם גם היו מקיימות את זה, אבל עבדי השם הם לא היו נהיים מזה, למה? מפני שכפי שמסביר רבנו ינה שאין איזה מי שמקבל מה שהאדון אומר מפני שהאדון אמר, לא מפני שהוא קבע שזה טוב. אם אתה קובע שזה נעים לשתות יין ולאכול שלוש סעודות, אז זה לא עבדות, אז לך זה נעים, או אפילו לא רק, אפילו לצום בצום השביעי וכל מה שצריך. יום כיפור, לא סתם גדליה, אפילו לצום ולעשות, אבל כשהשכל שלך מחייב את זה וזה מוצא חן בעיניך, אז זה לא עבדות, אז אתה קובע שאתה אדון. זה מה שרבינו יונה אומר, שלכן מומר לדבר אחד, הוא פרק כבר עול אדוניו, כי הוא מראה שהוא קובע מה מוצא חן בעיניו ומה לא. ישראל אבו נעשה ונשמע, אנחנו לא שואלים שאלות. אם הכתוב היה אומר שכל שבוע רצום ורק פעם בשנה יהיה שבת, כל שבוע יהיה יום כיפור, אז היינו עושים ככה, מה שהשם יגיד, נעשה. אם השם היה אומר בליל פסח לא לאכול מצה ומרור, אלא לבוס את הקווייצר דכר למצרים, היינו לאכול טיט, היינו אוכלים טיט דכר ליציאת מצרים, אין אפשר לאכול שם. וכשבוך היה אומר, אז גם היה אפשר. ברוך השם, אוכלים חרוס, זה הרבה יותר טוב. דרכי הדרכי נועם כתוב, שהשם לא יצרי עלינו לאכול טיט ולאחרות. אבל זה עבדות, לעשות מפני שהשם ציבה, לא מפני שהשכל שלי מכן. כמובן טוב שהשכל שלי יבין עד כמה התורה טובה, זה רצוי. אבל אנחנו תולים בדעת עליון, לא בדעת עצמנו, לכן אנחנו עבדי השם. ובאות העולם שאלו מה כתוב בה, אז כבר זה מורה, שאתה לא עבד, אתה קובע אם מה שכתוב בה מתאים לך או מה שכתוב בה לא מתאים. אז באמת לא יודעים להם מה שכתוב בה. רבינו יונה אומר שלכן כשישראל אומרים בסיני נעשם לשמע, כבר נחשב להם שקיימו כל התורה כולה. למה? כשהם הסכימו כן מה שהשם יגיד, אז זה כבר נחשב שקיימו כל התורה כולה, יש להם שכר כאילו קיימו כבר כל התורה כולה. לעניות דעתי זה לכאורה יותר מקיום כל התורה כולה. כי באמת ככה, יש לנו פעם בשנה יום כיפור שאנחנו חייבים לצום. אחרי החורבן יש לנו עוד, אבל מדין תורה יש לנו פעם בשנה שצריך לצום. אבל הרי לא ידענו, יכול להיות שהשם יגיד לצום כל יום שני או כל יום שלישי. אז כשעברנו מהשם נשמע, קיבלנו גם אם השם יגיד לצום כל שבוע או כל ימיים. קיבלנו גם אם השם ייתן מצוות הרבה יותר קשות, לא לתת חומש או מעשר לצדקה, אלא לתת חצי או שני שליש לצדקה. כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אז אין לנו חילוק מה השם יגיד. אז מילא זה הרבה יותר, שאם השם יגיד לא תרי"ג מצוות אלא 100,000 מצוות, גם כן נעשה ונשמע. אז ממילא זה לכאורה עוד הרבה יותר שכר מקיום כל התורה כולה, רק אולי לא שייך, אין דרגה יותר גבוהה מכל התורה כולה, צריך עיון בזה. אצל אומות העולם הנשמה היא עבד של הגוף, היא משובדת לגוף, היא לא עבד השם. הנשמה שלנו משובדת למי שאמר והיה העולם, אז מילא צריך לדאוג לה, לקבל את האכסניה הזאת בכבוד הראוי, לתת לה את החירות הראויה, לא להעביד את העבודת דרך. היא צלם אלוקים, אז צריך לתת לה את מה שמגיע לה, והיא תיתן לגוף את מה שמגיע לו. מה ההבדל בין עבד ובין בן חורין? עבד זה מי שעושה רצון אחרים. בן חורין זה מי שעושה רצון עצמו. אם אנחנו מבינים שהנשמה היא צלם אלוקים, היא באה מהעולמות העליונים, היא דבוקה במקור החיים, אז אנחנו מבינים שלא רצון היצר זה הרצון העצמי שלנו, אלא רצון הנשמה זה רצון השם זה הרצון העצמי שלנו, רצון הנשמה שלנו. אז ממילא אנחנו, כשאנחנו עבדי השם, אז אנחנו בני חורים, כי אנחנו עושים את הרצון האמיתי שלנו, לא את רצון היצר, אלא הרצון העצמי שלנו. כמו שרבי יהודה הלוי הגדיר את זה, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבד חופשי.